פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית. שלום וברוכים הבאים לפלוס מינוס. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר.
והיום אנחנו לא מערכים כאן אף אחד.
את עצמנו, לא מספיק.
נכון.
עכשיו תגיד לי פישל, שאלה לי אליך. כשאני אומר לך את המילה קיץ, חופש, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש?
אתה שואל אם קיץ או חופש?
כשאני אומר לך את שני המילים האלה, או-או, מה עולה לך בראש?
זהו, שיש שני סוגים של אנשים. סוג אחד יגיד קיץ, שזה אומר בעצם חשבון עצום והמון הוצאות והמון כאב ראש והמון בלגן. והסוג השני יגיד חופש, הגיע הזמן לנשום אוויר וליהנות מהרגע.
ומה ההבדל? בשני הקהלים האלה. איפה זה מתבטא?
אני לא יודע איפה זה מתבטא, אבל מה שבטוח זה שהפתרון של האחד זה הצרה של השני. כי בעצם אם אני אגיד לאותו בן אדם שלוקח את זה קשה ואני אגיד לו בוא תשחרר, אז בעצם הוא ישחרר ואז מה שיקרה לו זה באמת חור גדול בכיס. ואז ניקח את הבן אדם שרואה חור גדול בכיס, ואת הבן אדם שמשחרר ואני אגיד לו הלו סטופ, תתחיל לראות את החשבון, אז גם לא פתרתי לו את הבעיה. אני חושב שפה אנחנו כן נכנסים להקשר של ניהול תקציב נכון, ורשימות ותכנונים ודברים, כי באמת אי אפשר להתנהל בלי תכנון בקטע הזה, זה יכול באמת להפוך לבור שחור.
אז בואו נחלק את השיחה הזאת לשני חלקים, אוקיי? אחד שמכין תקציב לקיץ, יש הרבה משפחות שיודעים שבסוף היולי-אוגוסט מגיע, והוא מגיע. כל שנה הוא מגיע.
אבל אני חושב שלמרות זאת, גם מי שהכין קרן לשעת חירום וחסך מראש וכולי וכולי, עדיין אי אפשר להתמודד עם ההיקפים של הקיץ. זה לאו דווקא בחופשות וטיולים והארטיקים שצצים לך מרגע לרגע וכמות השלוקים, זה מגיע בבית עצמו, אוקיי? הצריכת חשמל היא פסיכית לא רק בגלל שחם בחוץ, אלא בגלל שאנחנו צורכים שם ממלא מכשירים ומלא דברים. המקרר עובד נון-סטופ, אנחנו כל הזמן מקרקרים סביב המטבח, אוכלים עוד ועוד. המשפחות שעושות כל שבוע קנייה שבועית, אתה רואה אותם השבוע בקנייה שנייה או שלישית לשבוע בחנות. מה קרה? לא יודעים, אנחנו עשינו את אותו רשימת קניות ואנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
ואתה יודע מה עוד, עוד, עוד צף בימים אלה באופן חריג? הקניות בחוץ. כל הקניות בחוץ של האוכל, אני מדבר איתך בעיקר האוכל, זה נזק אחד גדול. יש פה ים כסף שנשפח בחוץ. עכשיו, אני לא נגד זה. צריך לדעת לשחרר. כמו שאמרת מקודם, יש פה שני צדדים. צריך לדעת אבל לאזן באמצע. יש ים אוכל שנקנה בחוץ.
בפרט כשזה משפחות גדולות, אנחנו רואים חשבונות. אני בדיוק הבוקר עמדתי ליד חנות פלאפל. פשוט היה תחנת אוטובוס.
כמה עולה היום ענה? אתה יודע?
זה סיפור בפני עצמו. לא ניכנס לפינה הזאת עכשיו, אבל אני ראיתי שם פשוט אישה שמזמינה עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה, וזה חצי פיטה וזה לאפה וזה שתי זה, ואני אומר לעצמי, השם ישמור, איזה חשבון לחצת כאן עכשיו? זה כולה פלאפל, כן? איך אמר לי את זה מישהו שהזמין אורח לשבת והוא ידיע ברגע האחרון, אז הוא רצה להביא לו איזה מאכל אהוב, אז הוא הזמין את זה בחנות. הוא אמר לו, תשמע, המנת דג הזאת עלתה לי כמו דג שלם. תדע להעריך את זה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על הקטע של הערכה למערכים, אנחנו מדברים על זה בקטע של כן, מנה אחת עולה כמו דג שלם. זה מה שקורה כשאנחנו אוכלים בחוץ.
והפתרון פה לדעתי תמון כמו הרבה פתרונות שאנחנו מדבר על זה היום, זה לקחת כמה שיותר חוויות שאנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה רק בחוץ ורק בהרבה כסף ורק עם הרבה פן והרבה בלגן, אנחנו יכולים לעשות את זה בבית פנימה, בגינה ליד והכל. כמו למשל, הרעיון הראשון שעולה לי, סדנת בישול בבית. תחשוב, אותו מנת גורמה שתכנן לעשות סטייק בחוץ או משהו כזה, בוא נעשה אותו בבית עם כל הילדים.
או בחוץ, מנגל.
בדיוק, בדיוק. זה כבר חוסך לך את המסעדה או את האוכל המוכן בחוץ, גם הילדים נהנים, גם אתה מלמד אותם באיזשהו מקום, גם חינוך פיננסי. איך אנחנו?
לא, זה פחות חינוך פיננסי. אני חושב שהחינוך הפיננסי מגיע לידי ביטוי בימים האלה, כשההורים יושבים ביחד עם הילדים, מגדירים ביחד תקציב לחופשה או לכל יום בפני עצמו, ובוחרים ביחד מה הפעילויות, כל ילד אומר מה הפעילות האהובה עליו, מה הוא רוצה שיהיה, וחושבים ביחד אם זה מעשי או לא מעשי, ואיך עושים את זה ומתי עושים את זה. יש לי על זה הדרכה שלמה שאני הכנתי והיא נמכרת באתר פלוס מינוס. הנושא הזה הוא נושא לכשעצמו, אוקיי? אנחנו בחופש, זה גם חלק מהחוויות בסופו של דבר, וזה חינוך פיננסי. בסדר גודל מטורף שאנחנו נותנים לילדים שלנו. זה לחיות את התקציב והתכנון.
זה חלק מחינוך פיננסי, לשם חתרתי. סיפר לי מישהו שהוא נוסע לחופש לאיזה צימר, ובשביל שילדים שלו ישגו אותו, בוא נעשה היום את זה ובוא זה, אומרים, תקשיבו, תקחו 2,500 שקל, תעשו מועצת החכמים, כל הילדים, ילדים גדולים וקטנים, אתם צריכים להתחשב בילדים הקטנים גם והכל, ובוא נראה אתכם, עושים לי תוכנית. לאן יוצאים כל יום עם הכסף? אז נהיה פתאום, קודם כל, הם מקבלים איזשהו משנה חשיבות הילדים. זה לא בא לאבא, מטרטר לו את השכל, מה עושים היום, מה זה, זה מעביר בעצם את האחריות לילדים.
אבל רגע לפני צריך להגיד לילדים, תשמעו, אתם צריכים לשמור חלק מהכסף בחיסכון, כי יכול להיות שיהיה לכם מקרה חירום.
בדיוק. ואז נכנס פה כל האלמנטים שביחד, קודם כל אתה פותר את עצמך מהבעיה של הטרטורי שכל, שתיים אתה מעביר להם את החיות וזה הופך גם לחוויה, מתיישבים כל יום בערב, מסכמים את ההוצאות של היום, הולכים לראות מה עושים מחר, לדעתי זה פותר פה הרבה בעיות, זה לא חייב להיות בן אדם שיוצא לצימר, זה יכול להיות כל בן אדם בבית, שרוצה שיהיה לו רוגע מצד אחד, מצד שני, כן לפנק את הילדים, כן לשחרר, כן לתת ליהנות וכאלה. אז אני חושב שזה פתרון מעולה. איזה עוד פתרון פישל אתה מציע?
מה, מבחינת מה לעשות?
כן. נניח עכשיו יש קטנות. אז אוקיי, אני מניח שנייה פה עובדה, אני רוצה גם לשוחח איתך על זה. אני חושב שמי שיש לו, מי שעובד ואשתו עובדת, אז קודם כל חשוב שימשיך לעבוד כמה שיותר. וזה אתגר לא פשוט. ישנם משפחות שקטנות וכל הדבר הזה, יש צהרון, אין צהרון. אנחנו צריכים לשאוף לכמה שיותר לשמר את פריון העבודה. הרי מה קורה פה עכשיו ביולי-אוגוסט? מצד אחד יורד פריון העבודה, מצד שני יש הרבה יותר הוצאות. אנחנו צריכים למצוא את נקודת האיזון. ככל ואנחנו נמשיך את השגרה של החיים שלנו, של העבודה שלנו, ואנחנו נשמר את פריון העבודה, נשמר את המשכורת שאנחנו רגילים אליה מדי חודש. הייתי מעדיף להגדיל אותה, אבל לכל פחות לא להקטין אותה.
קודם כל אנחנו מדברים על להגדיל אותה, איך אנחנו יכולים להגדיל הכנסות בקיץ, זה משהו, זה נושא לכשעצמו, ואני רשמתי לעצמי כמה נקודות בנושא הזה. אבל לפני שנגיע לזה, אני כן רוצה לגעת בנקודה הקודמת שנגעת, וזה, תזכיר לי על מה דיברנו?
דיברנו על מה עוד אפשר להציע למשפחות
לעשות בבית. נזכרתי. דיברת על הקטע של כן לנסות לעבוד וכן זה.
נכון.
אני חושב הפוך.
למה?
אני חושב שאנחנו צריכים פעם בשבוע או פעם בשבועיים, תלוי בהמשך של מה שאני אגיד, לקחת חופש יזום מהעבודה וללכת לעבוד במה שנקרא גננות.
ברור, לא אמרתי לא לעשות את זה, אבל התכוונתי כמה שיותר לעבוד.
הזכרת את הקייטנות והמחירים היקרים וזה, ואני אומר, למה שלא נעשה קייטנת הורים, אוקיי? זאת אומרת, נתאחד כמה שכנים.
לשם אתה חותר.
נתאחד כמה שכנים, כל יום בשבוע, שכנה אחרת עושה קייטנה לכל הילדים. עכשיו זה גם מחבר בין כל המשפחות ובין כל השכנות ובין הזה, זה מייצר הרמוניה בסדר גודל נדיר. וגם עוד משהו, זה חוסך לנו מאות ואלפי שקלים.
אתה מדבר על התקופה של עכשיו ממש, כי עכשיו עדיין יש קייטנות. אתה לא חושב שעדיף כרגע לקחת קייטנה ב-250 שקל?
אם יש לך קייטנה ב-250 שקל, כן, הבעיה היא שיש קייטנות שעולות 1,000 שקל לילד. יש קייטנות שעולות עוד יותר.
כן, למשל שולח את הבת שלי לקייטנה, יש עכשיו סבסוד גם נראה לי, או מהמדינה או מהעירייה.
מהעירייה כנראה.
כן, ואני חושב שזה מעולה.
אז אתה זכית שיש לך עירייה מאוד טובה. אני יכול להגיד לך, אגב, בציבור החילוני זה הרבה הרבה יותר גרוע שם, אבל גם בציבור החרדי יש קייטנות שעולות סכומי עתק. ואם אנחנו מדברים על משפחות גדולות, זה מגיע לסדר גודל מפחיד, ואגב, עבורם גם 250 שקל זה נורא יקר, כי מה נעשה? זה 250 כפול 10, תחשוב. נכון. מה קורה לך? עכשיו, זה לא בדיוק כפול 10, כי ברגע שיש כפול 10, אז הסירי עושה את הקייטנה במקום האימא, אבל זה קורה. נכון. עכשיו, בסופו של דבר...
אז מה ההצעה שלך?
אני אומר שהורים שרוצים לעשות שינוי, יעשו תורנות, ימצאו רעיונות של פעילויות, יש מלא פעילויות שהן חינמיות, כמו מה שאנחנו מדברים, הולכים להציע פה כל מיני רעיונות, אבל זה לאו דווקא זה, זה באופן כללי, לעשות פעילויות, גם בתשלום, אין בעיה להזמין טרמפולינה לבניין, כמה עולה להזמין טרמפולינה לבניין, כמה?
אני אגיד לך עוד יותר, כמה עולה לקנות טרמפולינה היום, אתה יודע?
לא בדקתי.
300 שקל, משהו ביתי, לא משהו...
בסדר, אתה לא צריך יותר מזה.
בדיוק, 300 שקל אתה קונה את זה? אתה יודע לכמה שנים זה קיים? אתה יודע כמה...
אתה משתמש בזה בדיוק יומיים בשנה.
יומיים בשנה, אבל זה פותר לך בעיות של הרבה יותר
משקל. ואם כבר דיברנו על הגדלת הכנסות, תזכירו את זה לבניינים אחרים.
בדיוק.
תעשו השכרה של זה בימים שאתה לא משתמשים בזה, כי אי אפשר לרקוד כל היום עם כל הכבוד.
נכון.
ואז תגדילו הכנסות.
עכשיו, אבל אני חוזר שנייה כן לנקודה, כי אני רוצה להעביר למה התכוונתי. לא התכוונתי שלא נעבוד או שנעבוד מדי הרבה. התכוונתי בסוף להגיד, יש משהו שלוקח אותנו כהורים עובדים, יש משהו שלוקח אותנו כל הזמן החוצה. זה יכול להיות בחגים, יכול להיות בחופשות, יכול להיות במלא מלא סיטואציות של החיים שקורות לנו, לידה וזה. אנחנו כל הזמן יכולים גם לברוח. והכי קל זה קודם כל לצאת מהשגרה של העבודה, ואנחנו מפספסים משהו הרבה יותר חשוב. אנחנו מפספסים את המיינדסט שלנו, את הראש, שכל הזמן אנחנו בורחים החוצה. לא, אני רוצה שנחשוב שגם בימים כאלה שמאתגרים עם ילדים והוצאות והכל, כמה שיותר ימי עבודה, ולקבוע זמן לצאת לחופש.
מזכיר לי את מה שאמרת לך, כשנפגשנו, דיברנו על המלחמה ומה שהיא עשתה לאנשים, ודיברנו על זה שיש לאנשים איזשהו שריר, שאני קורא לזה שריר התעסוקה. זה בעצם המרכיב בגוף או בנפש האדם, שעליו יושב הכוח והאנרגיות שלנו בעבודה. ובמובן מסוים, כשאנחנו לא עובדים כמה ימים,
השריר הזה נתפס.
השריר הזה פשוט נתפס לנו, ולחזור לזה לוקח לנו כמה ימים טובים במקרה הטוב, ולפעמים אצל אנשים מבוגרים זה יכול פשוט להתנוון לחלוטין. ראינו את זה בקורונה, בקורונה ראינו את זה שאנשים מבוגרים שנשארו בבית, פשוט הפסיקו ללכת, התחילו ללכת עם הליכון, זאת אומרת, זה משפיע ממש ממש דרמטית עלינו, ולכן אנחנו חייבים לשמור על שגרה כמה שיותר.
ובדבר הזה אני אומר, בוא ניתן את הטיפ, אני אומר, תשמרו כמה שיותר על ימי עבודה, תדברו עם הבוס, תשבו איתו, תתכננו את ימי החופשה שלכם, ואז אתם יודעים, שבוע שלם אתם לא, אתם לא בעבודה, מצוין, אבל כל השאר כמו שצריך. למה? גם ככה המשכורת יורדת, יש מצד שני את הדמי עברה שמגיע ביולי-אוגוסט, בסדר? זה גם סכום יפה, אבל זה עדיין לא מספיק.
איך, מה, זה מה שנקרא...
זה יכול להיות סכום יפה, נכון, אני מסכים איתך שזה נבלע. זה יכול להיות כמה לפי
שקלים.
יפה, תלוי כמה ימים אתה מקבל, תלוי ותק בעבודה. אבל נכון, מסכים איתך שזה לא סכום גדול, ועדיין זה כמה שקלים. זה יכול להיות לפעמים קטנה של שני ילדים, אבל זה נבלע.
ואגב, זה גם, יש כאלה שמקבלים את זה כל חודש.
נכון.
אז בכלל...
בכלל אין, נכון. אבל התכוונתי, כמה שיותר לשמר, לסדר את הימי חופשה, לסדר את הימי עבודה, ולעבוד כמו שצריך. בסדר, לשמר את המשכורת, לכל הפחות שתישאר כמו כל החודשים. בואו נדבר על הגדלת הכנסות.
אתה רוצה לדבר בזה עכשיו?
כן, בואו נדבר על הגדלת הכנסות.
אז קודם כל התחלנו עם הטרמפולינה שאנחנו הולכים להזכיר.
הנה, כבר הולכים לקנות טרמפולינה ונזכיר אותה. אבל בואו נחשוב על עוד רעיונות, כי הרבה פעמים זה הזדמנות בשבילנו, כמו למשל בתשרי, אתה יודע מה אני אומר לאנשים? מה עם מכירת אתרוגים? אני לא מדבר איתך שאתה תהיה הסוחר. לך תעבוד במחירה. אם בן אדם צריך באמת את הכסף, והוא רוצה עכשיו כסף לחגים, לך תעבוד 10 ימים, אפילו פחות, אתה יוצא כמה אלפי שקלים.
אתה יודע לכרוך ספרים?
אני יודע לכרוך ספרים? פחות. אתה יודע שעשיתי את זה, אבל כן. אתה יודע מה נזכר? עשיתי את זה בתור בחור.
זהו.
זה היה תקופה.
אגב, גם אני עשיתי את זה בתור בחור.
כל אחד בסוף רוצה להשתחל לקחת מברגה ולכרוך ספרים. איזה נכון.
אז אני אגיד לך שאני שנה שעברה, ראיתי מודעה כזאת, עם כזה, אתה מכיר את החתיכות האלה שאפשר לתלוש עם הטלפון?
כן, כן, כן.
אצלי בבניין, תוך יומיים לא היו חתיכות, וזה לא היה הכל במכה אחת, אז אני יודע שזה לא ילד שתלש.
החשיבה שלך...
מסתבר שיש לזה ביקוש מטורף בחודש שלפני הלימודים. ההורים רוצים לקרוא את כל הספרים של הילדים.
לעטוף, לעטוף.
לעטוף ספרים
של איזה... זה גם עושים מזה כסף היום.
בטח, כי אצל הבנות יש מלא מחברות, זה לא נגמר.
נכון. יש שם גם שירותי מחיקה, אתה יודע מזה?
ואתה יכול להשאיר.
למחוק ספרים, הרי מקבלים בירושה, עם מגמחים וזה, יש, צריך לעבור דו-דו ולמחוק, אז יש גם מישהו
שרוצה. לא נלך עד כדי כך, אבל בגדול, מקריחת ספרים למשל, אתה יכול לעשות על כל ספר רווח נקי של 7-8 שקל.
וואלה.
אוקיי?
נכון.
זה יכול להיות אחלה כסף, אחלה פרנסה, למי שיש לו ידיים טובות.
אתה יודע איזה עוד רעיון יש לי? יש לי עוד רעיון. אם אתה מוכשר, אברך, אם נדבר כרגע על אברכים, אם אתה אברך מוכשר ואתה אנרגטי וזה, בוא תעשה קייטנה, לך לחיידר, אם אתה עובד שם או לא עובד שם, תציע את עצמך נהל את הקם. אתה יודע כמה כסף זה היה? מדבר ביותר מ-10,000 שקל, יש לי משפחה, יש לי משפחה שעושה את זה. הוא מלמד בחיידר, והוא חברמן לא קטן, ועושה את הקייטנה, שלושה ימים, שלושה ימים.
אפרופו קייטנה, מקודם דיברנו על שני סוגי אנשים, על סוג אחד שמשתחרר, ואז סוג אחר שהוא חושב על הכסף.
נכון.
הסוג שמשתחרר מחפש שחרור מלא. זה אומר שהביקוש לשמרטפות, לבייביסיטרים,
זה עכשיו גבוה.
זה בשמיים.
נכון.
אישה שיכולה להחזיק עוד ילד או שניים בבית, במהלך שעות היום, יכולה לעשות עוד משכורת שלמה, בקלות.
נכון, נכון. אז קחו גם את הרעיונות האלה, תנסו לחשוב איפה אתם יכולים להביא את עצמכם לכדי ביטוי בקיץ, דווקא עכשיו, אם זה בקטנות, אם זה בקמפים.
אגב, יש גם אנשים שעוזבים את הבית, אוקיי? נוצאים לחופשה, מפחדים שגנב ייכנס ויגנוב דברים, בפרט בשכונות שיש בהם גנב.
אז מה, לשמור? לשמור על הבית?
פשוט
לשבת. כמו בחתונות וכאלה.
כמו שאתה עובד מהבית, תעבוד בבית של השני.
מה אתה אומר?
תעשה מזה כסף.
וואלה. לא כסף מלא לעשות כלום.
כן.
נכון.
נכון, זה לא הרבה כסף, אבל מצד שני זה מיועד לאנשים שלא מחפשים לקרוע את עצמם בשביל להגדיל הכנסות. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להפנים. הקיץ הוא פרויקט, ועם הפרויקט הזה צריך להתמודד כמו פרויקט.
לא פחות מפסח ומסוכות. לא פחות.
זה הרבה יותר.
זה הרבה יותר. לא, פסח לא, פסח עולה מספיק.
אגב, המון אנשים עוברים דירות בתקופה הזאת. זה העונה.
אז מה אתה מציע, הובלות?
אריזות ו...
והובלות, אם יש לך איזה רכב טוב, אתה מעוניין... אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני בסדנות שלי, אני עושה גם הגדלת הכנסות לכל אחד. אני עובר אחד-אחד, ואני מנסה לעזור לו איך הוא מגדיל הכנסות. תקשיב טוב סיפור. אומר לי, אברך, אני אוהב לעזור לאנשים להעביר דירות. אתה מצאת פעם כזה, אברך? זה נדיר. אני אומר, מצוין, אז אתה יכול לפתוח חברת הובלות. אומר לי, לא, אבל אני אוהב לעזור. אני לא אוהב לעשות מזה כסף. לא משנה. אבל הזכרתי לי הובלות, אז נזכרתי בעברך הזה. מה עוד יש לך פישל? איזה עוד רעיונות אנחנו...
זהו, שהרעיונות אחרים הם כבר רעיונות שפחות עונתיות, אבל רלוונטיות. זה יכול להיות עבודות הקלדה ותמלול. זה שכר מאוד יפה. לאנשי מקצוע שונים שחייבים את זה. עורכי דין, רופאים, דוחות שלמים שצריך לתמלל. מחירות מקוונות, אתם יכולים פשוט לעבור על כל הפריטים המשומשים שלכם בבית שאתם לא צריכים ולהכניס ליד שתיים, כסף הכי מהיר והכי קל, וגם לפנות מקום בבית. אם אתם לא אספנים, אז זה ההזדמנות. אנחנו יכולים לעצב הזמנות, אם למישהו יש את החוש הזה, לעשות תמיכה טכנית לאנשים שיש להם קשיים עם טכנולוגים, שרוצים לדעת איך להתחבר למחשב או לא יודע מה. אנחנו יכולים לעשות סדנאות יצירה לילדים, זה חוזר לקטע דווקא, כן?
התעסוקתי.
כן, אנחנו יכולים להכין עוגות וקינוחים, לעשות שיעורים במוזיקה, אם זה התחום...
כל דבר שאנחנו מחפשים רק איזושהי הזדמנות, אמנת הזדמנות של זמן פנוי...
בסופו של דבר הרשימה לא נגמרת, וזה קשור לדבר אחד, וזה אני שואל כל אחד כשאני פוגש אותו. מה אתה אוהב לעשות ומה עושה לך טוב?
זו השאלה, זו שאלת השאלות. מה אתה אוהב לעשות? נכון, אני מזכיר
לך. כל הרשימה שאני הקראתי עכשיו היא לא רלוונטית. יכולים לשבת פה אנשים, אני בטוח שיש מאזינים שמאזינים לנו עכשיו, ואומרים, חבר'ה, מה משגע לי את המוח? אני לא הולך לקרוא ספרים.
וגם לא הולך להקליד.
אין מצב שאני יישב עם ילדים קטנים ואני אתבזה. וכולי וכולי.
אז מה אתה כן אוהב? זאת השאלה, מה אתה אוהב? אגב, וזה יכול להשליך לו להרבה אנשים שבאים לייעוץ תעסוקתי וכאלה והם לא מוצאים את עצמם. זאת השאלה שאני שואל, מה אתה אוהב לעשות? ופה זה דקה שהוא חייב לעצור.
רק שנייה, אתה גם יועץ תעסוקתי?
אני לא יועץ תעסוקתי, אשתי עכשיו לומדת להיות יועצת תעסוקתית, הנה אני חושף את זה פה, היא עובדת כמנהלת משאבי אנוש כבר שנים רבות, ועכשיו היא הולכת לפתוח גם את זה. נעבוד בשיתוף פעולה, אל תדאג, משפחות שיגיעו אליי, אני אשלח לייעוץ תעסוקתי, כי אני חושב שהרבה פעמים זה יושב על זה, ואז דבר ראשון שאני שואל אותם, זה מה אתה אוהב לעשות, מה את אוהבת לעשות? הרבה פעמים שמה יושבים שעה, וחושבים מה אנחנו אוהבים לעשות. ברגע שיש את הפיצוח, יש את זה.
ולפעמים לוקח שעות לפעמים.
נכון, נכון. ואני לא אוהב לעשות
אנשים
כלום.
אנשים לא יודעים מה הם אוהבים.
לא יודעים מה הם אוהבים. ואז אני חופר עוד יותר. אז מה אתה חולם להיות בחיים? אני הולך עוד יותר. הרי כל אחד יש לו ויז'ן. איפה הוא רוצה להיות בחיים? כשהוא בן 60, איך הוא רוצה לתאר את עצמו? ואני ממש מבקש ממנו לתאר את עצמו, איך הוא נראה. אם זקן ארוך, זקן קצר, כיסא מנהלים, לא כיסא מנהלים. אני ממש מבקש ממנו לתאר לי את זה, עם שתי דירות, עם שלוש דירות, עם דירה, עם חובות, בלי חובות. וברגע שהוא בונה את הציור...
היית מישהו שרוצה לחיות עם חובות?
לא ראיתי, אבל ראיתי אנשים שיכולים להשלים עם זה, זה כן. אבל...
זה קורה, אתה יודע מתי זה קורה.
מתי זה קורה?
כשאנחנו עמוק עמוק בבור.
נכון.
זה סוג של בריחה.
נכון. השלמה זה, כן. אז בוא נחזור לעניינים שלנו. אז אני רוצה בכוונה לקחת אותך בחזרה לחופשה. ועוד לפני המיקרו, מה בדיוק לעשות ואיך לעשות, קודם כל בוא נבין איך אנחנו ניגשים לקיץ הזה. כי יש פה הרבה רצועות. כמו שיש לנו הדרכות על איך להעביר את הפסח בשלום, אנחנו צריכים לעשות איזשהו קווים מנחים לאיך להעביר את הקיץ בשלום. זה חשוב. קודם כל, מה עושים? בונים תקציב. אחר כך, איך מנצלים את התקציב בצורה נכונה? איך חוסכים בתקציב? בוא נתחיל מההתחלה. בסדר? לדעתי, קודם כל...
דיברנו על חינוך פיננסי?
לא דיברנו על חינוך פיננסי. זו הזדמנות מצוינת. זו הזדמנות מצוינת.
בדיוק. בקיץ, תשבו עם הילדים, תגדירו ביחד איתם תקציב, תעברו ילד ילד, אתם יכולים לעשות דף. אגב, אפשר לרכוש דף כזה באתר של פלוס מינוס, אבל אתם יכולים לעשות לבד. לרשום את השמות של כל הילדים. כל אחד מה הוא רוצה. כל אחד מה הרצונות שלו, ואחרי זה מה העלות של כל אחת מהרעיונות. ואם זה עומד בתקציב, מה הוחלט, מה עושים ביום א', מה עושים ביום ב', מה עושים ביום ג', והילדים חלק מהדיון הזה.
לא רק זה, אני חושב שחלק מהדברים שאמרת עכשיו זה נקודה קריטית. אחד הבעיות שהילדים מגיעים ומשגעים את השכל, שאומרים מה עושים היום ואין מה לעשות, אתה יודע למה זה פישל?
נו.
כי אין תוכנית. ברגע שהילדים היו יודעים מראש, היום עושים ככה, מחר עושים ככה, מחרתיים עושים ככה, זה עושה להם סדר בראש, הם הכי, הילדים הם הכי צריכים עכשיו את הסדר, אין להם הרי תמות תורה, אין להם בית ספר, אין להם כלום, הם נמצאים כעלי נידף, לא יודעים מתי הם קמים בבוקר, לא יודעים מתי הם הולכים לישון בלילה, לא יודעים מה עושים
בצהריים. אתה בעצם אומר, זה לא רק חינוך פיננסי, זה גם בניית סדר יום.
זה בניית סדר יום, זה מתחיל, אני אומר, חד משמעית, זה סדר יום, זה יעשה לך סדר בכסף אוטומטית, כי ברגע שאתה מסודר, אתה יודע קמים בבוקר בשעה הזאת.
שתפו את ההצלחות איתם. תגידו להם, השבוע חסכנו 50 שקל בזכותכם. זה ייתן להם קרדיט וגם ייתנו פתאום ערך למושג הזה של חיסכון. תשאלו שאלות פתוחות. אל תיתנו לילדים...
לנחש לבד.
לא, אל תיתנו להם את התשובה בתוך השאלה. תנו להם לשחרר. זאת אומרת, מה דעתכם על...
הבנתי.
תנו דוגמאות קונקרטיות. עם הכסף הזה אפשר לקנות כך וכך וכך. מה תרצו? זה כדי במקרים שאתם רוצים להכווין את זה, אבל אתם עדיין נותנים להם את השליטה. אבל יש גם דברים שאסור לעשות. אסור להעביר ביקורת. אסור להדיג את הילדים. הילדים לא צריכים לדעת מהבעיות הכלכליות שלכם. הם צריכים לדעת מה זה תקציב, הם צריכים לדעת שצריך להתנהל לפי זה, הם צריכים לדעת שיש...
שיש מסגרת.
נכון. מסגרת וגבולות זה הבסיס של היהדות, אגב, בסופו של דבר. אבל בואו נמשיך ברשימה שלנו. אז אל תשקרו להם אם אין כסף, תגידו להם שהתקציב מוגבל. אל תיפלו למלכודת של כל הילדים הולכים לשם, אז אני גם רוצה, מה שנקרא תופעת העדר, ועל זה אני אכבד אותך תכף לדבר, כי זה נושא סופר משמעותי בקיץ. וכמובן, הילדים לא צריכים לדעת את הכל, הם לא צריכים להיכנס לכל הניואנסים הקטנים, ובסופו של דבר הכל צריך התאמות לגילאים של הילדים. זאת אומרת, ילד בגיל 4 עד 7, תיתנו לו החלטות פשוטות של A או B, זאת אומרת, או זה או זה, ותהיו הוגנים כמובן שכל אחד מקבל, ולהגיד להם את זה שכל אחד מקבל, כי בגילאים האלה זה מאוד משמעותי. להשתמש בתמונות או בציורים כדוגמה, זה מעולה. לעומת זאת, ילד בגיל 8 עד 12, אתם יכולים לתת לו כבר החלטות מורכבות יותר, לערב אותו בתכנון המוקדם, בסיור מוחות שאתם מבצעים, לתת לו אחריות על חלק מהתקציב, להגיד לו, יש לך 100 שקל, אתה מחליט מה לעשות עם זה, ועל הדרך גם להגיד להם שצריך לחסוך חלק לקופת חירום, בפרט בקיץ שיש הרבה חירומים. ויש גילאים כבר 13 ומעלה שאנחנו כבר יכולים לדון על עלויות ויתרות ואחריות מלאה על תקציב אישי. כל ילד, קח את הכסף, זה התקציב שלך, תעשה עם זה מה שבא לך בראש. להיות מעורב בתכנון המשפחתי הכללי אפילו, כאילו הגיע הזמן שהוא ילמד כישורים פיננסיים, הוא אוטוטו יוצא לדרך עצמאית. זה נראה לנו שיש לנו הרבה שנים, אבל בסופו של דבר זה הזמן טס.
מה שאתה מתכוון זה בעצם לנצל את הימים האלה לחינוך פיננסי.
חד משמעית.
זאת הכותרת.
נכון.
הבנתי. אז כשאני הולך לתופעת העדר, אני רוצה לשנייה להיכנס לזה, כי זה מאוד חשוב בימים אלה. אנשים, חלק מהתסמינים של כלכלה התנהגותית, כלכלה התנהגותית היא בעצם הכלכלה שההתנהגות שלנו מכתיבה את הכלכלה ולא הפוך. המחקר שחקר אותו פרופסור דניאל קהנמן, והשותף שלו, ועל זה הם זכו בפרס נובל לכלכלה, שני פסיכולוגים אגב, ולא זכו על פסיכולוגיה, זכו על כלכלה, הם בעצם גילו שרוב ההחלטות שלנו הן החלטות התנהגותיות ולא רציונליות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לצאת לחופש, אז יש החלטות רציונליות, יש צימר כזה, ויש צימר כזה, זה עולה 2,000 שקל, זה עולה כפול. מה על פניו של אתה היית צריך לבחור? מה בן אדם נורמלי היה צריך לבחור?
אתה יקר יותר.
אתה יקר יותר, אוי, אוי.
לא מה שהוא היה צריך, זה מה שהוא היה בוחר.
זה מה שהוא בוחר. אני אומר, מה הוא היה צריך לבחור? היה צריך לבחור את הזול. זה עולה 2,000, זה עולה 4,000. אבל פה נכנסים הרבה משתנים. המשתנים זה יוקרתי, זה כל מיני עוד דברים.
אתה יודע, הבעיה היא במוצרים שהם לא אותו דבר, קשה להשוות ביניהם. אבל הבעיה של כלכלה התנהגותית היא שלב לפני. פה אתה יכול להגיד, תשמע, הוא נותן לי צימר יותר טוב, אני רוצה ליהנות בחופשה הזאת על אמת, אני רוצה שני בריכות.
זה התנהגות.
אני רוצה שתי בריכות, זה לא רציונלי. כדי שיהיה בנפרד לגברים.
אבל זה לא רציונלי.
יכול להיות שזה לא רציונלי. בדיוק. אבל לפחות יש לו תירוץ לספר לעצמו.
אבל זה חלק מהמנגנונים של הכלכלה, נכון. זה של המחקר. אבל, אנחנו משכנעים את עצמנו.
אבל במחקר הזה יש עוד פרט שאתה לא נוגע בו. יכול להיות אותו מוצר בשתי חנויות, מחיר שונה, ודאי נקנה את היקר יותר בגלל איזושהי פסיכולוגיה, כי זה על המדף יותר קרוב או כל מיני...
או כמותג, או לא משנה מה. כן. וזה יכול להיות היום, לא מזמן הבאתי דוגמאות של מוצרים שאותו חברה, מפעל, מייצר את שניהם, הוא ממותג ככה, הוא ממותג ככה, זה עולה ככה וזה לא ככה, ואנחנו הולכים לפי המותגים, זה ידוע, זה אנשים יודעים. אני הולך איתך עכשיו לתופעת העדר, שזה חלק מהמחקר שמסביר למה אנחנו מתנהגים לא כמו שהיה צריך להתנהג, זה תופעת העדר. בוא ניקח את זה כדוגמות פשוטות של החיים, עוד לפני החופש, וזה בעצם נניח דירה. אני שמעתי כמה קטסטרופות של דירות, אנשים קנו דירות כאלה ואחרות, שבכלל לא התאימו לצרכים שלהם, ולא התאימו למצב הכלכלי שלהם. וכשאני הולך ובודק בדיוק למה הם קנו את זה, כי אשתי כל הזמן אמרה לי, שאיך זה שאנחנו אין לנו דירה, לכל החיות שלי כבר יש דירה. הנה, כולם עושים, אנחנו. סיפור אמיתי. אם זה בגזרה אחרת, של בנות סמינר, יש סמינר.
אגב, אני זורק סוגריים, אם אנחנו מדברים על דירות. תקשיבו לנו, מאזינים יקרים. בחיים, אל תקנו דירה שאתם לא מסוגלים לעמוד בהחזרי המשכנתא שלה. אל תיקחו הלוואה משלימה להון עצמי, אם אין לכם מסוגלות, לשלם גם את ההלוואה הזאת, וגם את ההלוואה של המשכנתא. כי אני פוגש, ואני מניח שגם שולם גם אתה, המון זוגות שהחיים שלהם קורסים בגלל דירת החלומות שלהם. והדירה הזאת בסוף לא בנויה בכלל עד הסוף, כי אין להם כסף לעשות מטבח. בסיסי.
אל תסגור את הסוגריים. אני, יש לי סיפור טרי. טרי שאתה חייב לשמוע, ואני חושב שהמאזינים חייבים להקשיב. מגיע למשפחה שאומרת לי, היה לנו פעם דירה ששווה, אני לא אגיד באיזה עיר, 1,500,000 שקל, ושכנעו אותנו, הוא לא ידע אפילו להגדיר לי מי, בואו, תחשוב את הסיפור, שכנעו אותנו לקנות דירה ב-3,000,000 שקל, 3,200. וכל כך, שכנעו אותנו. טוב, אני מקשיב את הסיפור, כרגע אני לא שופט כלום, אני לא יודע. שכנעו אותנו 3,200, והבן אדם הזה הלך ועשה את העסקה. תקשיב, זה בעצם להכפיל את ה... יותר מהכפלה של, ה... של, ה... של ההון. טוב, הוא קנה את הדירה, ולא עמד בתשלומים של זה. כי אין בזה, זה 3,200,000, זה סכום מטורף של דירה.
כמה היה משכנתא?
אני לא זוכר, כאילו, לא יודע בדיוק כמה את הנתונים עוד, אבל קודם כל, המשכנתא הייתה גבוהה מאוד. אבל עוד לפני שנכנסתי לזה, הוא לא הצליח לקחת את המשכנתא. כי הוא היה צריך להביא את התשלומים לדירה, והוא לא הצליח להביא את זה, ו-400,000 שקל הוא הפסיד על הפרת חוזה. סיפור שקרה לפני המון שנים, לא עכשיו. והוא הגיע עכשיו כבר וסיפר לי את זה, כי הוא הגיע לתהליך. טוב, אני משאל אותה במה, אני אמר, כבר מכרתי את הדירה. וקניתי דירה והפרת חוזה. עכשיו, אומר לי, חוץ מזה, הלכו הרבה כסף על ריביות וכאלה, ואין לו מושג איפה נעלמו 800,000 שקל פה. הרי היה צריך להישאר פה. אני מדבר לך, סיפור הזוי, סיפור הזוי. עכשיו, אני הולך הביתה אחרי כזה פגישה, ודופק את הראש בקיר, ואומר, הכל זה בלמה קרה? אנשים שכנעו אותו. בוא ניקח, תנקה שנייה את הזה. אנשים שכנעו אותו. תפסיקו להקשיב לתופעת האדם. תפסיקו להקשיב לאנשים סתם שמשכנעים. תבחן את הדברים. האם אתה צריך, האם אתה יכול, האם אתה חייב, האם אתה... תפסיקו כל היום תופעת הידע. תופעת הידע הורסת את חיינו. אתה פתח את הסוגריים, נדלן, אני סוגר אותו עכשיו בחזרה, והוא חוזר אלינו לתופעת הידע. אז גם פה יכול לבוא אלינו הרבה הרבה מקרים של כולם יוצאים לחופש, חבר שלי יוצאת לצימר, או יוצא למלון, או יוצא, טס לכלל לחול וזה, ואנחנו מתחילים להתגרות, וזה מתחיל לקרוץ לנו והכל.
אני חושב שהדרך התמודדות הכי קלה עם זה, זה פשוט להיות אמיתיים, ולהסביר לילד שאומר שכולם הולכים לשם, להגיד לו, תשמע, בסוכות אנחנו הולכים ליהנות מ-1, 2, 3, והשכנים האלה לא, כי הם מבזבזים עכשיו את כל הכסף שלהם על הקיץ.
הבעיה שהילד לא כל כך, הוא מבין מה שאתה אומר וזה, אבל זה לא מעניין אותו.
עכשיו.
אבל בדיוק, הכל זה עכשיו, השכל של הילדים לא כל כך מפותח, אין להם את הראייה המרחבית.
אבל עדיין, זה התפקיד שלנו להכניס להם,
לבסט. וזה חוזר למה שאמרתי מקודם, ברגע שהילד יודע מה יש היום, מה יש מחר.
וגם אני חושב שאתה אומר לילד פעם אחת, ועוד פעם, תשמע, בסוכות לנו יהיה את היחטה, ולהם לא יהיה, אני חושב שזה כן יחד.
זה במסגרת שיש לנו יחטה, אבל תחשוב גם משפחות שלא יהיה להם את היחטה גם בסוכות, כי הם נמצאים בתקציב די מוגבל בכל הסיטואציה הזאת. הפתרון לזה הוא פשוט מאוד. לשאול כל הזמן מה טוב לך, מה אתה רוצה? זה מה שאני הייתי שואל את הילד. עזוב שנייה מה החבר שלך, מה אתה רוצה?
אני לא חושב שילד ידע לענות על זה.
לא, אתה יודע.
שאלה לאדם בוגר.
לא, מה אתה רוצה? אני מתכוון להגיד, איזה אטרקציה אתה רוצה? הרי מעניין אותו, נראה לך הצימר של החבר שלו? לא מעניין אותו הצימר של החבר שלו, מעניין אותו כי הוא נמצא ואין לו שום תוכנית. אבא שלו עוד לא גילה לו מה התוכנית בכלל של החופש. זה חוזר למה שאמרתי מקודם, שצריך לעשות פה תוכנית, ואז הילד לא רגוע. הוא מרגיש, החבר שלו כבר סיפר לו, הוא אין לו עדיין מה לספר. אז קודם כל תעשו תוכנית, דבר ראשון, הילד ידע יותר ברור, הוא יירגע. דבר שני, תשאל אותו, איזה אטרקציה אתה רוצה? אז תבחן את האטרקציה לעומת האטרקציה. האם אנחנו הולכים להוציא את הכסף הזה או לא? אתה, גם, כמו שאתה אומר פה, גם פה אני יכול, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שנייה, בסוף זה ייקלט, בסוף זה ייפול האסימון, שהוא צריך להפסיק לחשוב מה החבר שלו עושה, ומה סיפרו לו בקטנה, ומה סיפרו לו בבית ספר, וצריך שנייה להתמקד בעצמך. מה אתה אוהב לעשות? מה אתה רוצה? בוא נבחן את זה לגופו של דברים. אני חושב שזה דרך נכונה.
כן, ואני חושב שגם צריכים לתת לילדים כל מיני רעיונות שלא עולות לנו בהכרח כסף, והן יכולות להיות פעילויות מאוד מעניינות.
יש לך רעיונות?
דיברנו מקודם, אתה הצעת את הרעיון של הסדנת בישול, שהיא בעיניי מעולה.
נכון.
לעשות תחרות ביתית, ואז בסוף נהנות מזה. אבל זה לאו דווקא זה. אפשר לעשות יום צילומים ולעשות איזשהו סרט משפחתי מעניין. לעבור, או הפוך, להפוך את הבית לסוג של קולנוע. אסור להגיד את המילה הזאת.
בדיוק, אבל נגיד מקרן ולראות סרטונים משפחתיים.
לכל אחד יש סרטונים של סמכות משפחתיות, של חתונות וכאלה, שלא נוגעים בזה, הצלם שולח את זה, וזה נשאר ב-USB לכל החיים. זה הזמן לשבת וליהנות מזה. לעבור על אלבומי תמונות, לשתף חוויות, להיזכר בזה. זה יכול להיות כל כך מרתק הרגעים האלה, וכל כך מרגש. אנחנו יכולים לצאת בחוץ גם. יש מלא אתרים של קקל, שהם ללא תשלום, או אפילו אתרים של רשות טבע וגנים שכן עולים בתשלום, אבל תשלום מאוד מופחת ומוזל, אוקיי? כולל, אתם יכולים לצאת בתחבורה ציבורית לבניאס. זה שלוש שעות הלוך, שלוש שעות חזור, יש אוטובוסים שמגיעים לשם, זה עדיין לקחת שני אוטובוסים או שלושה, תלוי מאיפה אתם נוסעים, וזה מורכב קצת, אבל היי, זה חלק מהכיף, זה חלק מהפרויקט. אתם יוצאים מאוד מוקדם בבוקר, מגיעים לשם בשעות הצהריים, נהנים מהזרימה ומי הכל. אנחנו יכולים, אנחנו מקליטים פודקאסט, אז הנה רעיון, תקליטו פודקאסט משפחתי. תעשו ביחד עריכות, תעשו ביחד סשנים.
וזו הזדמנות לספר למאזיננו שאנחנו, הפודקאסט שלנו, הוא לא עולה לנו כסף. אנחנו פעם אחת קנינו ציוד, ציוד שכל אחד יכול לקנות, וכל פעם זה חוסך לנו אולפן, זה יכול לסך לנו עוד עלויות נוספות. מתי שבא לנו, מתי שאנחנו צריכים, מתי שאנחנו יכולים, מתי שיש לנו נושא לדבר, אנחנו פשוט נפגשים, לוקחים את הציוד שבעצמנו קנינו, אין איזה הוצאות נלוות אחר כך.
אבל כשאנחנו מקליטים בקיץ פודקאסט משפחתי, אנחנו לא צריכים ציוד,
נכון.
לא צריכים שום דבר, מספיק מכשיר הקלטה.
שלוש נגנים באותו, כן, במקרה
נכון.
שלנו, כן.
ולחבר את זה למחשב, ושלום על ישראל. אחרי זה, זה כל החוויה, שמקליטים בנפרד בכל נגן, ואז מחברים את זה, ואז זה, בסופו של דבר, זה יכולה להיות חוויה מעולה, שתופסת את כל היום. אנחנו יכולים לעשות גם יום התנדבויות, זה גם לתת ערך לילדים, על ניקיון סביבתי, על עזרה לקשישים.
בטח ניקיון סביבתי לדעתי מאוד יתפוס פה.
כן, זה מזכיר לי בערב חג השבועות, שאתה רואה שאין פרחים באזור.
כן, לדעתי מאוד יתפוס פה. מה עוד? יש לך עוד רעיונות?
לכתוב יומן משפחתי. יכול להיות סופר מרתק. הבוגרים יותר כותבים, הילדים הקטנים משתפים וצוהלים.
באופן עקרוני, יש לי...
אתה יודע איזה חיבור הדברים האלה עושים למשפחה? זה מטורף. אגב, אפרופו עוד חיבורים למשפחה, אפשר לעשות יום מחנה. לעשות אוהלים עם סדינים וזה, כמו שעשו פעם, אתה יודע.
יש לי איזשהו טיפ שקשור לכלל השנה, ולא קשור לכלכלה רק, אוקיי? כל העניין של לכתוב, לכתוב יומן, לכתוב זה, כשאתה רואה שהילד שלך קצת בלגן, הוא לא מסופק ולא זה, שיעלה על הדף, שיעלה על לוח מחיק, כל מה שהוא עשה היום. זה יצא גם לבין הזמנים וכאלה. הילדים לא מרגישים לפעמים שהם עשו מספיק, ואז פתאום הם מתיישבים בסוף היום על לוח מחיק, והם כותבים בדיוק מה היה, הם מגלים שהם עשו 15 אטרקציות, 15 דברים. ופתאום הכל מקבל זווית אחרת, זה רלוונטי כמעט בכל תחום החיים, אבל בפרט גם פה עכשיו.
אנחנו יכולים לצאת לפיקניק בפארק, זה גם לא לכסף. לצאת לחוף הים. אני לא אעריך בכל הרשימה, כי היא באמת ארוכה, אבל בסופו של דבר, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות ללא עלות בכלל, או בעלות קטנה, כמו שדיברנו, טרמפולינה עולה 300 שקלים, ואתם עוד יכולים להשלים מכנסיים להזכיר את זה.
ואתה יודע מה המכנה משותף של כל מה שאמרת? יצירתיות. כי בחיים אנחנו צריכים, נדרש מאיתנו כהורים להיות יצירתיים, לא להיות מקובעים. לא, רק אם אנחנו ניסע לאיזה קייקים שיעלה לכל ילד סירה בעלות של 150 שקל, או אם ניסע למלון, או ניסע למקומות שעולים הרבה כסף, רק אז אנחנו נהנה. לא, להיות יצירתיים. עם איזה, לא פחות מחופשה במלון, לא פחות מזה, אנחנו יכולים ליהנות, ליהנות ופחות כסף, וזה לא חייב לתמיד לקבל את הצביעה של אנחנו חוסכים, לא הפוך, אנחנו הורים יצירתיים. אני מכיר משפחות שהם לוקחים קמפינג, כמו שאמרת מקודם, נוסעים לטבריה עם האויל הזה שעלה להם 200 שקל, עם כל המשפחה, סוחבים צידנית עם, עם שתייה שישאר לקר בחום של טבריה, והם נהנים הרבה יותר מאלה שלקחו מלון שם, ושילמו לזה ים כסף.
זה חוויה אחרת לגמרי, מה אתה מדבר? בעל... אתה יודע מה עושים במלון?
כלום, נשארים במלון כל היום כחם בחוט.
מלון זה כמו תשעה באב.
מה?
כולם מסתובבים כל היום עם כפכפים ושואלים מתי מגיע האוכל.
איזה הגדרה, אתה מבין? אז כן, זה נדרש מאיתנו להיות יצירתיים, וזה באופן עקרוני נדרש מכל הורה להיות יצירתי, גם בתקציב, גם עם ילדים, גם עם האישה, גם עם הבעל. להיות יצירתיים באופן עקרוני זה מוביל להרבה פתרונות בחיים. אני חושב שמיצינו פה את כל הנושא.
לא, יש
לא
נושא אחד,
לא, נו,
יש נושא אחד שאיתו רציתי לסיים, וזה לחזור קצת, לצאת מהשחרור של החופש, ולחזור לכובע שלנו כיועצים כלכליים.
מה
הכוונה? אנחנו צריכים לתכנן את הקיץ הבא כבר עכשיו. תיקחו את כל ההוצאות שהיה לכם בקיץ הזה, זה הזמן, אתם נמצאים בתוך זה. אתם רושמים את כל ההוצאות כי אתם מתכננים תקציב, אתם חיים לפי זה. אז את הדפים של התכנון של התקציב, של התכנון של השבוע הבא והשבועיים הבאים והשלושה שבועות הבאים,
תשמרו.
בסוף התקופה אתם תדעו בדיוק כמה עולה לכם קיץ.
ואז לא תצטרכו לשאול שנה הבאה, אני לא יודע כמה עולה.
תיקחו את המספר הזה, תחלקו אותו חלקי 12. מי עכשיו הוא סעיף בתקציב החודשי הקבוע שלכם? כל חודש הסכום הממוצע הזה חודשית נכנס לקופת החיסכון. בעוד 12 חודשים יהיה לכם את כל הכסף לקיץ.
מגיעים כמו מלאכים.
נכון.
מטורף.
ואם אתם רוצים ועדיין קשה לכם להוסיף את, את זה לתקציב משפחתי, כי התקציב הוא גם ככה חנוק, תקזזו מזה את הדמי הבראה שיכנסו, תמצאו פתרונות הכי יצירתיים.
תהיו יצירתיים, כמו שאמרנו מקודם, להיות יצירתי.
נכון.
להיות יצירתי.
ולהשתמש ברעיונות שנתנו להגדלת הכנסות.
חד משמעית, חד משמעית. אז תודה רבה, פישל. היה דווקא נחמד להיות לבד, לא?
כן, אולי נעשה את זה שוב.
יאללה.